כשאדם הולך לעולמו, עזבונו, נדלן, רכוש, כספים, עובר בדרך כלל ליורשיו על פי דין. לצד זאת, אדם יכול, בטרם מותו, לכתוב צוואה, שבה הוא קובע מי יקבל את עזבונו ובאילו תנאים. ואולם, גם יורשים על פי דין וגם יורשים על פי צוואה, יכולים לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל מהעיזבון חלק שונה ממה שנקבע על פי דין או ממה שקבע המצווה בצוואתו. יש שתי דרכים לעשות כן, אחת מהן מכונה הסכם חלוקת עיזבון. איך מתבצע הסכם חלוקת עיזבון? הסכם חלוקת עיזבון, כשמו כן הוא הסכם, הוא מומלץ שהוא יערך בכתב, על ידי עורך דין לענייני ירושות או צוואות. אין כל מגבלה באשר לחלוקת העיזבון, פרט לעובדה שכל היורשים צריכים להסכים לה. כך, לצורך העניין, גם אם אדם מותיר אחריו שני יורשים, ושניהם מסכימים לכך שיורש אחד יקבל את כל העיזבון והיורש השני לא יקבל דבר, אין כל בעיה בכך. יש לציין שניתן לבצע הסכם חלוקת עיזבון רק בטרם ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, כלומר בטרם היורשים קיבלו את העיזבון. אם ההסדר מבוצע לאחר קבלת העיזבון, הוא לא נחשב כהסכם חלוקת עיזבון, אלא כהסכם רגיל בין בעלי רכוש, ולכן הוא אינו פטור ממס. מתי כדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון? הסכם חלוקת עיזבון רלוונטי בעיקר כשקיימים מספר יורשים ומספר נכסים. אם לא מתבצע הסכם חלוקת עיזבון וקיימים מספר יורשים ומספר נכסים, כל יורש מקבל חלק מסוים בדירה שנרשמת על שמו, ואם יש לו כבר דירה אחרת, עליו לשלם מס רכישה או מס שבח. כמו כן, היורשים הופכים לשותפים בכל הנכסים, והדבר עלול להביא לוויכוחים ומתחים ביניהם, בעיקר עקב כך שכל פעולה בנכס דרושה אישור של כל היורשים. הסכם חלוקת עיזבון מעניק פטור ממס רכישה וממס שבח, ומונע את הוויכוחים והמתחים בין היורשים, שכן כל נכס שייך רק לאחד מהיורשים ובאופן עקרוני הוא יכול לעשות בנכס ככל העולה על רוחו. בנוסף, כדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון כאשר אחד מהיורשים מתכוון להגיש התנגדות לצוואה, לרוב משיקולים כלכליים. הדבר כרוך בהליך משפטי, שצפוי לעכב את קבלת העיזבון ואף לגרום גם כן לוויכוחים ומתחים בין היורשים. כדי להימנע מכל אלה, כדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון שיניח את דעתם של כלל היורשים. כמו כן, אם לאחד מהיורשים יש קשר סנטימנטלי לאחד הנכסים, שלא ניתן לו על פי דין או במסגרת הצוואה המקורית שהותיר המצווה, מומלץ לערוך חלוקת הסכם עיזבון שלפיה יקבל היורש את אותו הנכס. מה חשוב לדעת בטרם מתבצע הסכם חלוקת עיזבון? כאמור, מומלץ שההסכם יערך בכתב, שכן הדבר ימנע סכסוכים עתידיים בין היורשים. עם זאת, אין חובה לערוך את ההסכם בכתב, וניתן לעשותו בעל פה. יש לציין שכשמדובר בנכסי מקרקעין, ההסכם חייב להיערך בכתב. בנוסף, לא ניתן להכניס להסכם כספים או זכויות כספיות, שמקורם מחוץ לכספי הירושה. באם יוכנסו כאלה, הם יחויבו במס. כמו כן, אנשים שאינם מוגדרים כיורשים לא יכולים להצטרף להסכם. החלוקה יכולה להתבצע בין היורשים בלבד. אם אחד מהיורשים הוא קטין, יש להראות שההסכם הוא לטובתו. ובנוסף, אין הכרח שההסכם יערך רק לאחר מות המצווה. אם יש חשש שיורש מסוים ינסה לשכנע את המצווה להגדיל את חלקו בצוואה, ניתן לערוך את ההסכם עוד בטרם מות המצווה. לסיכום, הסכם חלוקת עיזבון נעשה בין יורשיו של אדם ורק ביניהם, על שינוי חלוקת עיזבונו של אותו אדם ביניהם. אין כל מגבלה באשר לחלוקת העיזבון, פרט לעובדה שעל כל היורשים להסכים לה. הסכם שכזה רלוונטי בעיקר כשקיימים מספר יורשים ומספר נכסים, שכן הוא מונע פטור ממס רכישה וממס שבח, שיורשים נדרשים לשלם אם הם מקבלים חלק מסוים בדירה שנרשמת על שמם ויש בבעלותם כבר דירה אחרת. כמו כן, הסכם חלוקת עיזבון מונע ויכוחים ומתחים בין היורשים, שכן אם קיים הסכם שכזה, כל נכס שייך ליורש אחד בלבד והוא לא צריך את אישורם של יתר היורשים כדי לבצע בו פעולות שונות. בנוסף, כדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון גם כאשר לאחד מהיורשים יש קשר סנטימנטלי לנכס שלא ניתן לו על פי דין או במסגרת הצוואה המקורית שהותיר המצווה. אם יוכנסו להסכם כספים או זכויות כספיות שמקורם מחוץ לכספי הירושה, הם יחויבו במס. ואם יש חשש שיורש מסוים ינסה לשכנע את המצווה להגדיל את חלקו בצוואה, ניתן לערוך את ההסכם עוד בטרם מות המצווה.